שבוע טוב, מוצא שבת קודש, פרשת בשלח, שבת שירה, יש לנו השבוע את ט"ו בשבט. אנחנו לגבי ט"ו בשבט נלמד שני צדדים. האחד, מה שכותב בעל ספר התודעה, בפשט, שנבין קצת מה העניין של ט"ו בשבט. אחר מכן נעיין קצת בפנימיות התורה, נסביר דברי מוערכו בשאר הכוונות, קצת על החודשים, ומזה אנחנו נגיע גם לט"ו בשבט. אומר בעל ספר התודעה שחמישה עשר, אין לכם את זה לפניכם, זה בספר, 15 בשבט למעשה הוא אחד מארבעה ראשי שנים. כמו שהמשנה הראשונה אומרת במסכת ראש השנה, ארבעה ראשי שנים הם, ואחד מהם זה ט"ו בשבט. ידוע שיש מחלוקת בית שמאי ובית הלל לגבי האם זה ראש חודש, סליחה, ראש שנה לאילן, זה באלף בשבט או בט"ו בשבט. ההלכה נקבע ט"ו בשבט. אומר בעל ספר התודעה שיש בכל שנה ושנה, ואלה אחד בניסן, אחד באלול, אחד בתשרי וט"ו בשבט. כל אחד מהארבעה האלה שהזכרנו הם ראש השנה לענייניו, כל אחד יש לו עניין משלו, הוא תחילת שנה לגבי מה שנאמר במשנה. אחד בניסן, אומרת המשנה, ראש שנה למלכים, זאת אומרת מניין שנות מלכי ישראל, זה קודם כל. כלומר אם מלך מלך בחודש אדר, הגיע ניסן, מונים לו כבר שנה שנייה ולא חודש שני אלא שנה שנייה, כלומר הוא מולך שנה וחודש. הדבר הנוסף זה לגבי הרגלים, כי אנחנו יודעים שבתורה נאמר ראשון הוא לכם לחודשי השנה, ניסן, במי ניסן מונים לרגלים שיש. ניסן הוא הראשון, שבועות, כלומר פסח, שבועות וסוכות. כלומר אדם שמשל נדר נדבה או נדר לבית המקדש, צריך להביא אותו בתוך אותו מעגל של השנים, סליחה, של המועדים באותה שנה, ולא לדחות לניסן שאחריו. מי שדחה לניסן, ניקח דוגמה, כן? אדם נדר בניסן תשס"ח נדר או נדבה, והוא יכול, יש לו זמן להביא את זה או לחג השבועות, אם הוא לא הביא בפסח, או בסוכות. ניסן לאחר מכן הוא עובר על לא תאחר, הוא כבר עובר על איסור של אדם שלא עמד בנדרו או במה שאמר.
ניסן.
מה?
ניסן.
לא הבנתי. מניסן, כן. ניסן הוא הנקודה שממנה מתחילים למנות לרגלים. כלומר, ניסן...
זה גם חל הלכתית היום?
לגבי היום...
מה שנה לבית הכנסת?
זה שאלה טובה. אני לא יודע להגיד לך בוודאות. נראה לי שלא, משום שזה קשור יותר לקורבנות. אנשים היום מביאים קורבנות. היום בלת אחר, אז זה לא שנה שלמה. אלא כמה שיותר מהר תקיים. יכול להיות שאפשר לומר, כן, זה יכול להיות המקסימום. כלומר, אם אתה עובר שנה ולא שילמת, אז יכול להיות שאתה עובר על גדר דומה, אבל זה יהיה עם דרבנן ולא עם דאורייתא. אחד באלול, אחד באלול זה ראש השנה למעשר בהמה. אנחנו יודעים שחודש אלול, הגמרא דנה בנושא של מתי ברוב בהמות מתעברות, מתי זמן העיבור של בהמות, דקות וגסות של הטהורות. והגמרא מדברת שרוב העיבורים נעשים בחודשים תמוז אב, לא, סליחה, ניסן אייר, ואז למעשה סיוון חלק, ולמעשה הן יולדות כבר באלול, המאוחרות שבהן יולדות בתשרי. אבל אז אומרת, סליחה, יולדות בקיץ, והמאוחרות שבהן כבר נכנסות לאלול, או בשלי אלול, כן, תמוז אב הם יולדות, לא כמו שאמרתי, תמוז אב יולדות, ולאחר מכן המאוחרות שבהן קרוב מאוד לאלול, ואו בתחילת אלול. אומרת התורה שהזמן לגבי המעשר, שאני צריך לתת מעשר בהמה, קו המדידה של איזה שנה תהיה אלול. כלומר, אלול תשס"ח, שיהיה בעזרת השם, הוא הקו שכל מה שנולד לי השנה הזו, אני נותן מעשר משנה הזו, ולאחר מכן זה כבר מעשר של תשס"ט, כי אחרי אלול זה בת תשרי, זה כבר שנה לאחר מכן. כלומר, כל הבהמות שנולדות עד א' באלול נחשבות על תשס"ח, לדוגמה, ומתעשרות לעצמם, כן? יש לי קבוצה שנולדו עד א' באלול, אז אני עושה מעשר מהם, ומי שנולד אחריו, אז זה קבוצה לעצמם. ואז אני לא יכול לעשר מאלה על אלה, אלא כל קבוצה בפני עצמה, אני מעשר בפני עצמה, ויש עליו קדושת קורבן. לכן זה חשוב, נקודת הזמן, לקבוע קו, כי יש לזה קדושת קורבן לעשירי. אוקיי?
יש רק דבר אחד לא ברור. מלך שהוא נכנס, כן, שהוא מלך בחודש אדר.
כן.
שהוא מגיע לניסן.
נכון, שבוע טוב.
אומרים שהוא מלך...
מונים לו, כאילו הוא מלך שנה.
ולא שנה.
לא, לא, הוא מנה שנה, ומתחילים עכשיו את השנה החדשה. אחד בתשרי, אנחנו כולנו יודעים, זה הראש השנה המוכר לכולנו, שבו כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, וזה יום הדין, שמניין, חוץ מזה שזה יום הדין של בני אדם, זה גם מניין של שמיטה ויובל, ומניין שנות אורלה. כלומר, אם אדם נטע עץ, אז אחרי השנה הרביעית זה יהיה שנת אורלה, ולאחר מכן, שנה לאחר מכן, אפשר כבר לאכול ממנו, את הרווי וכו', ואו שנות אורלה, ומעשר תבואות וירקות, שוב פעם, הקו המידה, זה ראש השנה בתשרי. כלומר, באלף בתשרי, זה קובע איזה מעשר יהיה, האם זה יהיה עכשיו שנה של מעשר עני, או מעשר שני. כן? לא טוב בשבט, אלא תשרי. ראש השנה לאילנות, שזה בתתוו בשבט, למעשה, נשאלת השאלה, למה היא נפקה מינה? מה צריך אותו? מה העניין שבו? אז אומר כן, שיש הבדל בין מעשר תבואות וירקות למעשר של פירות. זה נכון, לגבי פירות האילן, זה ט"ו בשבט. אבל לגבי שאר הירקות והתבואות, זה חודש תשרי. כלומר, חודש שבט, ט"ו בשבט, יש לו הגדרה הלכתית אחת לקביעה של מעשר פירות האילן. אבל לא תבואות וירקות. זה מחולק. כלומר, עכשיו היות... ואין המעשרות שווים כל שנה ושנה, יש שנים שזה מעשר עני, יש שנים שזה מעשר שני. בשנה הראשונה שלאחר שמיטה, כלומר שנה הבאה, בעזרת השם תשס"ט, והשנייה, והרביעית, והחמישית, הם מעשר שני. כן? כלומר, ראשונה, שנייה, רביעית, וחמישית. כן, ראשי תיבות, אבדה. נכון, א', ב', ד', ה', זה השנים שנותנים מעשר שני, והשנה השלישית והשנה השישית, זה נקרא גו, כן? פנימי, ג' ו, הם מעשר עני. מעשר עני. כן. עכשיו, חוץ ממעשר ראשון שיש בשנים האלה, הועיל, ולא מעשרים מפירות שנה אחת על פירות שנה אחרת, אלא כל שנה ושנה פירותיה מתעשרים לפי מה שיש באותה שנה. לכן, איזה הוא היום שבו יוצאת שנה ונכנסת שנה שנייה? צריך לקבוע איזה תאריך יעד, שממנו זה מעשר כזה, וממנו והלאה זה מעשר אחר. לכן, אומר בעל ספר התודעה שחילוקי הדינים והזמנים בין ירקות ותבואות ופירות האילן. לזה אמרנו, ירקות ותבואות, זה תשרי. לגבי פירות, זה ראש השנה של ט"ו בשבט. בסדר? זה ההבדל בין שניהם. חודש תשרי. מגיע חודש תשרי, זה הופך להיות, אם יש לך ירקות, ואז השנה עכשיו הייתה קודמת, נגיד, מעשר עני, עכשיו זה יהיה שני. כן, אותו דבר כמו בפירות, רק בירקות. אבל הזמנים הם שונים. זה תשרי לירקות ותבואות, ולפירות האילן בט"ו בשבט. אותו דבר לגבי עניין של אורלה, ורווי, כאשר שני אלה באילנות, נגמרת השנה בט"ו בשבט ולא בתשרי, לא באלף תשרי, ויש מי שאומר שזה גם לעניין של פירות שביעית. אנחנו עכשיו נמצאים בשנת שמיטה, יש דעה שאומרת שהעניין של פירות שביעית מסתיימת באלף תשרי, וזהו, מאותו רגע כל הפירות הם של שנה הראשונה של הסבב הבא, מה שנקרא פירות שנה שמינית. יש דעה כזו, והפירות שחנתו עד ט"ו בשבט של השנה השמינית הם נחשבים כפירות של שביעית. כלומר, אנחנו יודעים שיש הבדל בין חניתה, שזה תחילת אפריל, לבין סיומו. לא מדברים על האתרוג שהוא יוצא מן הכלל, אבל כל הפירות הם, יש להם זמן חניתה וזמן גמר אפריל. מי שרוצה לראות, יש תוספות גדול בקידושין בדף השני או השלישי, תוספות גדול, אני חושב כמעט חצי דף בתוספות בדף, עוד פעם, ג' או ד', לא זוכר, כמדומני זה שם, ושם מסביר העניין של האתרוג, למה זה ככה, כי הוא גדל על רוב מים, ויש לו גם בענף הזה, גם משנה זו, גם משנה אחרת, לא ניכנס לזה, אבל יש הבדל. לכן, אם חנטו הפירות לפני ט"ו בשבט, הפירות הללו כשמתבשלים, כן? אז הם נחשבים של שנה קודמת. כי עיקר הגידול שלהם היה בשנה שחלפה. אבל אם הם חנטו, כלומר הפרח הפך להיות תחילת פרי, לאחר ט"ו בשבט, אז זה נחשנה חדשה. כלומר, מט"ו בשבט והלאה. ומה שאמרנו, החניתה זה לא הפרח, שלא להתבלבל. הפרח שמופיע זה לא חניתה, חניתה זה ממש צורת פרי. פרח נופל ומתחיל להיות שליש גידול למעשה. של הפרי זה נקרא חניתה, ולכן חכמים קבעו את יום ט"ו בשבט כגבול בין שנה לשנה לגבי פירות האילן, לאיזה מעשרות ורווי ואורלה.
על מה זה משפיע למשל?
הלכתית. הלכתית.
נניח שהחניתה הייתה לפני ט"ו בשבט.
כן. אז אם עכשיו שנת שמיטה, אז זה שייך, יש לזה פירות שביעית, יש קדושת שביעית. אז זה משפיע להלכה. או אם זה שנה שבו אני נותן מעשר שני, ועכשיו אני עברתי משנה רביעית לשנה חמישית, אז אין לי בעיה. אבל אם עברתי משנה חמישית, מה?
בשמיטה זה לא...
לא, לא, אני אדבר סתם דוגמה.
בתשרי, מה?
כן, אבל יש דעה שאומרת עד ט"ו בשבט. זה ספיחים וכדומה. תלוי איזה פירות. אבל אם, לדוגמה, יש מעשר, אני עובר משנה חמישית, שזה מעשר שני, לשנה שישית, שזה מעשר עני, איפה הקו? ממתי אני מפסיק לתת מעשר שני ואני נותן מעשר עני? ט"ו בשבט. עכשיו, חכמים לכן קבעו את היום הזה של ט"ו בשבט כמועד קו הגבול בין השנים, כדי שנדע, או נטע רווי, או עורלה, לפני ט"ו בשבט או אחרי ט"ו בשבט. נתתי ביום לפני ט"ו בשבט, אז זה שאלה, האם נתתי עץ שאז זה צריך 30 יום כדי שיקלטו השורשים, ואז הוא יקרא קליטה כבר שהוא מחובר או לא. אם עשיתי 30 יום לפני, אז זה שייך לשנה אחת. אם אני עושה אחרי, זה שייך שנה הבאה.
כלומר, מותר לאכול או שעוד לא עוד
שנה? אז השאלה אם יהיה מותר לי לאכול עכשיו או לחכות עוד שנה.
Okay.
עכשיו, היות ולמה זה ככה? שהגמרא אומרת שבט"ו בשבט כבר יצאו רוב גשמי השנה. בט"ו בשבט כבר רוב הגשמים שהיו אמורים לרדת באותה שנה כבר ירדו, ולכן הגמרא אומרת שזה שורש המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל, כן. לא יודע, אני בדיוק היום דיברתי על זה עם מישהו, הוא אמר לי שזה לא מדויק מה שאנחנו אומרים, משום שהחקלאים טוענים שהגשמים שהיו השנה הספיקו לפירות, הבעיה שלהם זה הקור, לא הגשם. למים יש בעיה, אבל לגידולי הקרקע הספיק, רוב הגשמים הספיקו, לא צריכים יותר. אבל זה נחמד, נהיה, אבל הקור היה יותר גרוע.
בכנרת
יש בעיה. אבל הבעיה היא בגלל שאנחנו מנדבים מיליוני קובים לגויים, אז מה אתה רוצה? הקדוש ברוך הוא אומר, מה, אני לא רוצה לתת להם יותר ממה שצריך. אתם נותנים להם. הקדוש ברוך הוא יפה, רצה תויבנו. עכשיו, בט"ו בשבט, כבר באדמה, האדמה מלאה מים, בידי שינה, ולמעשה, כל הנטיות שנוטעים מט"ו בשבט האלה, זה מין כזה סגולה, שיש בה גם אולי תובנה מדעית, חקלאית, שמט"ו בשבט, מי שנוטע עצים אחרי ט"ו בשבט, למעשה הם יקלטו טוב, כי האדמה דשנה מלאה, כלומר הסיכוי שהם יתפסו ויגדלו יפה, היא גדולה יותר. כי זה בדיוק המועד שבו האדמה רוויה ויש בה את כל מה שצריך. אבל אחד הדברים המעניינים, שלמעשה זה נקרא ראש שנה, אבל ראש שנה זה הראש השנה היחיד שיש לנו, שאנחנו יכולים להגיד שהוא ממש חול. יש לנו כך, ראש השנה למלכים לא מזיז לכולם, זה לא עניין של כולם, עניין של המלך. אז זה לא שייך. ראש השנה של כל באי עולם, זה יכול ליפול גם בשבת. ט"ו בשבט זה ראש שנה של יום חול. יום חול, ראש שנה בחול. ואף על פי שהוא נקרא ראש השנה, לא נקרא כך, אלא רק בגלל שזה תאריך גבול. כלומר, זה גבול שנה. לכן קראו לו ראש השנה, ראש זה כמו התחלה. כמו שיש ראש חודש, שהוא תחילת חודש, ראש השנה הוא תחילת עניין. לכן, היות וזה יום חול, אז אנחנו צריכים לזכור שהיות וזה נקרא מעין יום טוב, אנחנו תכף נראה שזה לא רק סתם מעין יום טוב, אלא יש בו קדושה מסוימת. אנחנו לא אומרים בוטחנו. אנחנו לא אומרים בו תחנון, ואנחנו גם לא אומרים במנחה שלפניו תחנון. לא אומרים בו תחנון. ויש לו מעלה שמתחילה ממאיריב ומסתיימת במאיריב של יום אחריו. לדוגמה, לא עושים הספד. מי שנפטר ונגמר בט"ו בשבט לא מספידים. כמו יום טוב. כלומר, סליחה, כמו חול המועד. לא מספידים. עכשיו, תגיד, כמו חול המועד, את כן, אותם מותרים. תמיד חכם בפניו וכו', כן, אבל בעיקרון לא מספידים. עכשיו, אם חל בשבת, יש מקרים שט"ו בשבט חל בשבת. זה יכול לקרוא עם לוח השנה שזז. אז לכן, במקרה כזה, גם לא מזכירים בתפילה אב הרחמים מי שנוהג, ולא מזכירים נשמות מי שנוהג. ממש כמו יום טוב. עכשיו, העניין שנוהגים לרבות בו באכילה פירות ארץ ישראל, ולהדר על פרי חדש שלא אכלו אותו בכלל באותה שנה, כלומר שיהיה אפשר לברך שהחיינו. ויש שאלה, אומר ספר התודעה, שצריך לשאול מה ההבדל בין ראש שנה הזה, שטו בשבט, שמבדיל לגבי פירות האילן, לבין ראש שנה של א' באלול, שמבדיל בין תבואות וירקות, כלומר, זה גם גידולי קרקע. למה לא תקנו בראש באלף באלול, ראש חודש אלול, סעודה על שכל עניינה זה תבואות וירקות. מה העניין? גם זה ירד ישראל. אז שיעשו גם כן משהו באלף אלול. אז מה השתנה במיוחד ט"ו בשבט של האילנות? אז הוא מסביר, משום שבראש השנה של האילנות זה שבחה של ארץ ישראל. למה? משום שבארץ ישראל בט"ו בשבט מתחדש כוח האדמה. כך חז"ל אומרים, שלא כשאר העמים, שאר האדמות. בארץ ישראל מתחדשת האדמה בט"ו בשבט, ולכן היא מתחילה לתת את כוחה מחדש לפירותיה, ולהראות את השבח של ארץ ישראל. ורוב השבח של ארץ ישראל זה בפירות. איך אנחנו יודעים? כי נסתכל בברכה של ארץ ישראל. על ארץ ישראל כתוב ארץ חיטה וסעורה, שניים. זהו. גפן, תאנה, רימון, זית, אמר. כלומר, מתוך השבעה מינים שבהם נשתפכה ארץ ישראל, חמישה הם פירות ולא גידולי אדמה. לכן, שבחה של ארץ ישראל בא לידי ביטוי דווקא במיני הפירות. לכן, נהגו ישראל לאכול בט"ו בשבט מפירות הארץ וטובה של ארץ ישראל. עוד סיבה אומר בספר התודעה, שראש השנה לאילן הוא גם שעת תפילה ודין. כלומר, בראש השנה נידונים על הפירות. למעשה בראש השנה של ט"ו בשבט, יום ט"ו בשבט, יש דין בשמיים על פירות האילנות. אז נכון שזה לא ישירות על האדם, אבל זה משפיע על האדם ועוד איך. האם יהיו פירות, איך הם יגדלו, האם יהיה שפע, האם יהיה יוקר. כלומר, זה יום דין. והיות וזה יום דין לאילן, אז האדם, כמי שהוא מקבל מן האילן, אז הוא מצווה להיות עוסק והפוך את זה ליום שבו יש שמחה, שבו יש תפילה, שבו יש... כן, יש תפילה, שיש עניין שהאדם מושפע מפירות האילן. לכן למשל בבני יששכר כותב שבט"ו בשבט טוב שאדם יתפלל על האתרוג שיהיה לו בסוכות. זה הזמן. משום שמתחיל גידול האתרוג עכשיו, אז להיות וזה כך שיתפלל שייתן לו אתרוג נאה, כשר, מהודר וכו', שיתפלל שיזכה לזה בחג הסוכות. נסיים בזה שאנחנו אומרים שכמו שביום ראש השנה, אנחנו בסיום ראש השנה באלף בתשרי, אנחנו יוצאים בסיום ראש השנה כשאנחנו אכלנו ושתינו וצמחנו ואנחנו יוצאים לבושי לבנים מתוך ודאות שהקדוש ברוך הוא גזר עלינו גזורות טובות, ככה הקדוש ברוך הוא יגזור בט"ו בשבט על פירות האילן שבארץ ישראל שישתבחו ויתנו שפע גדול וברכה גדולה במיוחד בשנת השמיטה לאנשים ששמרו שמיטה, שפע גדול מאוד שיוכל לתת להם פרנסה בשפע עצום, עצום וגדול, א' מצד העניין שמגיע להם, מצד שקיימו את המצווה, וב' כדי לעורר אחרים לשמיטה הבאה, שיראו שמי ששמר שמיטה הרוויח כפל כפלי. אז זה העניין של הפשט של ראש של ט"ו בשבט, ונסכם שפשט ט"ו בשבט הוא להפריד בין זמנים שבהם הפירות מתעשרים, כן? אם זה מעשר שני או מעשר עני, ו... לגבי נטיעות, כלומר נטע רווי, ולגבי אורלה. מתי כבר אפשר יהיה לאכול, מתי אי אפשר יהיה עדיין לאכול, כי הוא בגדר של קדושה שאסור עדיין לאכול. על מנת להבין קצת את הפנימיות של ט"ו בשבט ומיקומו בעולם, אנחנו ניקח, לפניכם זה בדף, אני אעיין שאר הכוונות, בדפים שלפניכם, אומר, מוערכו בשם רבנו, הארי, בשאר הכוונות, מי שרוצה אחר כך לראות, יש מקורות למטה, למעשה בשאר הכוונות, דרושי ראש השנה, בדרושי ראש השנה, בדרוש הראשון, באמצע הדרוש, אומר מוערכו כך, ואני קורא כרגע את המילים בתוך מוערכו. וזה אצלכם בדף. ורצוני להרחיב הביאור בזה העניין. דע, כי בחינת כל החודשים הם במלכות. כלומר, כל החודשים שאנחנו מכירים מניסן ועד מניסן ועד אדר, כל החודשים שאנחנו מכירים, הם נמצאים בספירת המלכות. כאילו, זה הסל. אבל נחלקים לשתי בחינות. כלומר, בתוך הסל הזה יש מחיצה. אחד, בהיותה מצד עצמה. והשנייה, מצד הזכר. המלכות זו הנוקבה. נכון? כבר אנחנו יודעים שהמלכות עניין הנוקבה. והחצי השני מצד הזכר, כמו שאבאר בעזרת השם.
הזכר שבמלכות.
כן, הזכר שבמלכות, בוודאי. ודע, כי כל החודשים נקראים ראשי חודשים, למה? משום שהם בחינה, כפי שכולם, בחינת ראש, התחלה. לכן הם נקראים ראש. ראש, חודש, תחילת חודש. ממשיך מוערכו ואומר, ונתחיל בשישה חודשי הקיץ. כלומר, אני עכשיו אבאר לך את אותם חודשים של הקיץ, והחודשים של הקיץ מתחילים ממתי? מניסן. כי הקיץ הוא ניסן, נכון? אומר מוערכו, קודם כל, הם נוקבה. כל החודשים של החור של הקיץ הם מצד הנקבה, מצד המלכות. מה? מניסן. כן, אבל זה נחשב תקופת קיץ. זה נקרא, בתקופות זה נקרא תקופת קיץ. אומר מוערכו תחילתה מניסן. כי לכן, כל חודש וחודש, יש בו מספר ימים רבים, שהם 30 יום בכל חודש. עכשיו, למה הם 30 יום בכל חודש? להורות, כי הם בחינת ראשים. שכל ראש מהם כולל בחינת ימים רבים. כלומר, למה הם יש בהם 30 יום בחודשי הקיץ? כי הם ראשים והם מלאים, וכל בחינה שכזו שנקראת ראשית, צריך שיהיה במה 30. למה? כי יש לנו שלוש עולמות, כל אחד כפול 10, כן? שזה ביה, ואז צריך להיות 30. ועכשיו הוא מתחיל. הנה ניסן. ניסן הוא כנגד מה שאנחנו אומרים מבשרי יחזה אלוהה, כדמות של בצלם אלוקים עשה את האדם. אז אומר מוערכו ניסן כנגד הגולגולת. של מי? של הנוקבה. בסדר? יר וסיוון, אם יש לנו בגולגולת, אחרי הגולגולת יש לנו שני אוזניים. נכון? שני אודנין דילג. תמוז ואב, טרן עינין דילה, שני העיניים. ופה הוא מכניס בדרך אגב הסבר, לכן נחרב הבית בשני החודשים אלו. בי"ז בתמוז היה כניסה, שבירת החומות, ובתשעה באב חרב הבית. למה? כי הרמז לזה בסוד עיני עיני יורד המים. יהיו בהם בשני העיניים, תמוז ואב, טרן עינין דילה, והנוקבה היא דינים, כן, הייתה התגברות הדינים דווקא בחודש הזה, והעיניים, כן, הורידו דמעות, כי הם טרן עיניים כוחות הדין. הוא כבר התבהר אצלנו בהקדמת ביור האידרה של האזינו, כי העיניים הם שתי ספירות, נצח והוד. ולכן נחרב הבית עיקר חורבנו בחודש האב, שהוא עין שמאל, שהוא ההוד, שזה מה שנקרא דין של דין. בסוד כל היום דבה, שמהוד הפך להיות דבה, דבה אותיות הוד, והתהפך לדבה שהוא היפוך אותיות הוד. טוב, אלול הוא בחותם, אף. והנה אומר מוערכו נשאר בחינת הפה שלה, שאין לו רמז בחודשים. כלומר, אם אנחנו תסתכלו בטבלה בצד שמאל אצלכם בדף, ניסן זה גולגולת, אייר אוזן ימין, סיוון אוזן שמאל, תמוז עין ימין, אב עין שמאל, אלול חותם פה, אין. בסדר? אין. אבל בגולגולת יש לנו גם פה, נכון? אין. ממשיך מוערכו ואומר, והנה גם בו חודשי החורף, הם בדוחה, כלומר בזכר, על דרך הזה, תשרי, כמו שיש גולגולת אצל הנוקבה, צריך להיות גולגולת אצל הזכר, הם גולגולת הזכר, חשבן וכסלב, שני האוזניים, טרן ובנין, טבת ושבט, טרן עינין, אדר הוא החותם, נשאר שוב פעם הפה של הזכר, שאין לו רמז בחודשים. טוב, זאת אומרת שלמעשה, יש לנו בגולגולת של הנקבה, של הזכר, מקום פנוי ללא הסבר, ללא מקום, מהו? מה יש שם? לכן אומר מוערכו, לכן לסיבה זו להצטבו סנהדרין, לקדש את החודש מצוות עשה. ואיך מקדשים את החודש? היו באים בעדין ובית הדין. כן, מי שלמד סנהדרין יודע, והיו חוקרים אותם, ואחרי שהיה מתברר שדבריהם מכוונים, כלומר, מאומתים, בית הדין היה אומר, מקודש, מקודש, מקודש. איך הוא אמר את זה? בפה. למה בפה? כדי להשלים את צורת הגולגולת. אומר מוערכו, בוא נראה בפנים. הוציאו הדבר מפיהם ולאומרו מקודש, מקודש. וכמו שאמר הכתוב, אשר תקראו אותם במועדם. כתוב אותם, כתוב, סליחה, אתם כתיב. ואנחנו אומרים אותם ואתם. כי לסיבה שבחינת הפה של הזכר והנקבה אין לו רמז בחודשי השנה, צריך לרמוז אותו על ידי הסנהדרין, שמקדשים אותו בפי... בסדר? לא ניכנס לזה, כי הוא ממשיך עכשיו לענייני מעשרות, למה לא מעשרים משנה זו, השנה זו, זה לא הנושא שלנו כרגע, בואו נסתכל בדף שנמצא לפניכם. אומר, תסתכלו ב... אחרי הטבלאות, כלומר, אם כן נמצאנו למדים, כי החודשים הם מסודרים זה כנגד זה, זכר ונקבה ברעם, וזה סדרם, תסתכלו בטבלה למטה. אם זה ככה, אנחנו מזה יכולים עכשיו, לא, עדיין בדף הראשון, לעשות סדר בספירות. כי אנחנו אמרנו, קיבלנו נקודת אחיזה. נקודת אחיזה הייתה שני העיניים של חודש, תמוז ואב. שאב זה הוד, נכון? כי הפך להיות דבר. אז מעליו זה נצח, נכון? ו... סיוון זה תפארת, ויער גבורה, וניסן זה חסד.
זה מוזר שהגבורה והתפארת אחת מימין, אחת מימין,
נכון.
והם מול.
נכון, נכון, נכון.
והחסד מעל בהם.
נכון, נכון, אבל פה זה לא מסודר בסדר ההשתלשלות, אלא כל אחד כמו שהוא לפי הספירות. לא איך שהם עומדים בספירות. סדר המידתם, סדר ההשתלשלות שלהם, אלא זה שורשו בחסד, זה שורשו ב... כן? בטבלה זה עניין טבלאים, סכמטי, לא לפי סדר ההשתלשלות.
לא, בטבלה.
גם במציאות, כן, לא, זה זה, זה זה. אז זה מסודרי, לפי ההשתלשלות.
אתה אומר שאוזן ימין גבורה, ואוזן שמאל...
נכון, 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 נכון.
ימין זה צריך
להיות חסד. יפה, בואו נמשיך. את השאלה שלכם במקומה, בואו נמשיך. אותו דבר, במקביל, יש לנו חסד גבורה תפארת נצח עוד, אבל שימו לב, היסוד, אם ככה מהו, אלול ואדר. כי זה החודשים הבאים. כלומר, אנחנו יכולים להגיד שחצי השנה, זה הולך א' מצד הגולגולת, כן, שחסר את הפה, אבל מצד הספירות, הצד של הנקבה זה מחסד ועד יסוד, ואותו דבר הזכר, אבל החודשים שונים. כלומר, בהגבלה אפשר לומר ניסן ותשרי זה חסד, שניהם, אייר וחשוון גבורה, סיוון וכסלב תפארת, תמוז וטבת נצח, אב ושבט הוד, ואלול ואדר יסוד, וזה חשוב לזכור את זה, למה? כי תפקו את הדר וניכנס פנימה. יוצא מדבריו של רבי חיים ויטל, על פי הטבלה שראינו עכשיו, שחודשים טבת שבט הם בחינת ספירות נצח והוד. אחד צד קיץ והשני חורף. והם כנגד חודשים תמוז ואב. נכון? זה מה שיצא. ראינו בטבלה. יש לנו טבת שבט, תמוז אב. הם המקבילים. זה לזה. אלא שטבת שבט הם בזכר, ותמוז הבנו כבר. בסדר, עד כאן זה נפלא. עד כאן זה בסדר, מסתדר. אבל פה אנחנו נכנסים עכשיו לעומק. ומאחר שתמוז ואב הם מצד הנוקבה, אנחנו יודעים שהדינים בהם קשים, וכותב מורך הוא מפורש, וזה סיבת חורבן הבית בחודשים האלה. אך לעומת זאת, תבית שבט ביותם מצד הדוחה, אף על פי שיש בהם דינים גם כן, אבל הם אינם קשים, כי הזכר ממתק אותם. אז אם ככה, היות ושורשם יש דינים, אז יש לנו כן עשרה בטבת. יש משהו, יש צום עשרה בטבת. כי בכל זאת הדינים קיימים. והנה, אם נשים לב, נראה כי ראשי תיבות של החודשים והספירות, נצח הוד, תיבת שבט, איזה אותיות זה? השטן. נכון? זה הראשי תיבות שלו. שמצד הדינים רצה הוא לקחת בשליטתו גם את תיבת ושבט. גם את ספירות נצח הוד. שיהיו מושפעים ממידתו כאשר יש בידו חודשים תמוז אב. כאן עוד מענו כבר. הרי זה הולך תמיד שלם. יש נוקבה, יש דוחה. אז היות וכבר הייתה לו שליטה בחודשים תמוז אב, רצה גם לקחת את תיבת שבט, כי הם זה לעומת זה, והם פרצוף שלם. וידוע הוא שעל יעקב אבינו נאמר מיתתו שלמה. מה פירוש מיתתו שלמה? שכל נשמות ישראל יצאו ממנו. כן? נכון? ממנו. י"ב שבטים, וכל עם ישראל יצא ממנו. אז הוא היה כלל נשמות ישראל. והוא עומד איפה? בתפארת. ולא רק בקו האמצע, אלא במרכז של קו האמצע. נכון? זה לתפארת. כי כל זע, כל פרצוף זע נקרא תפארת. והתפארת היא במרכז התפארת. כלומר, הוא הקו האמצעי, המרכז של הקו האמצעי. הוא אשר אמרה עליו התורה, ויבטר יעקב לבדו ויאבק איש עמו. רש"י מפרש שם, ויבטר יעקב שכח פרים קטנים. כולנו מכירים את זה. וחזר עליהם, ויאבק איש. פרשו רבותינו, רש"י שם מביא, בפירוש השני שלו, שהוא שרו של עשיו.
וזה השטן?
תכף, כן, תכף נראה. זה דבר מעניין. ויש לשאול, עד כאן, פחות או יותר הכנו את הרקע לשאלות, ויש לשאול, על מה ולמה היה יעקב אבינו מיצר על פחים קטנים? אחד. במינים אחרות, תארו לעצמכם שבן אדם, יש לו רכוש של מיליון דולר, שם את כולם על האונייה, ופתאום הוא נזכר שהוא שכח שני קופסאות גפורים למטה על הרציף. אז הוא עוצר את האונייה, יורד למטה, אביא שני קופסאות גפורים. לא ברצינות. מה אתה? מתעכב על שני קופסאות גפורים? יש לך מיליון דולר על האונייה, סע! תעזוב אותה. ועוד, איש עשיר כיעקב, בעל שתי מחנות, עבדים, שפחות, יהיה עסוק בפחים קטנים, בדברים שאין להם, בקושי שווה פרוטה. צריך לענות על זה. ועוד לתמוע על מה שתרצו חז"ל. אנחנו יודעים שחז"ל, מעשה בגמרא, מסכת חולין, אומרים, אמר רבי אלעזר, נשתייר על פחים קטנים מכאן לצדיקים שחביב עליהם המונם יותר מגופם. יעני הצדיק אומר, שווה לי השקל יותר מאשר שאני עלול להסתבך. נו באמת. ממשיכה גמרא ואומרת שם, יש סיבה לפי שהם פושטים ידיהם בגזל, אז כל דבר אצלם הוא ביושר, אז הם לא רוצים להיכנס לספק, או שמא יצטרכו עכשיו בשביל להשלים את מה שחסר, להגיע חד ושלום לגזל. אבל נו באמת, זה צריך עומק להבין את התשובה הזו של הגמרא. והרי בזמן שהיה מעבר לנהר, כן, חזר, עבר את מעבר יבוק, חזר, והמאבק עם אותו מלאך יכול היה להכניס לו פי כמה וכמה בעסק פשוט. היה לו קח איזה גוי בסביבה, אומר לו, קח את זה, קונה ממנו בשניים, מוכר לו פי שלוש, גמרנו להרוויח את הפחים האלה. אם היה עניין כלכלי הבעיה, כלומר, זה לא סיבה כלכלית. כלום, היה בעסק פשוט מרוויח יותר. הסיבה היא לא כלכלית, רבותיי. ולהבין את מעשה יעקב, צריכים להעמיד את מיתתו שלמה. מה הכוונה? היינו, כי כל נשמות ישראל כלולים בו, כך אמרנו, נכון? ממנו שורש עם ישראל. ויוד ממנו שורש עם ישראל, הוא מחויב באחריותם. הוא חייב להיות אחראי עליהם. כי יעקב אבינו הוא נשיא הדור, וכל נשמות ישראל מתפשטות ומהירות ממנו. לכן הוא נקרא מובחר שבע אבות, בחיר האבות, מובחר שבעים. לכן כתוב בפסוק, שאנחנו רואים בתהילים, אנחנו אומרים, משפט לאלוהי יעקב. לא אברהם ולא יצחק. משפט הוא לאלוהי יעקב, כלומר, כאשר כל ראש השנה מתקיים, יש משפט שמכריע כמה אלוקות תתגלה ביעקב. כלומר, דרך הנשמה הכללית הזו שנקראת יעקב. אם זה כך, לכן התברר מדוע יעקב אבינו חוזר על פחים קטנים. כי המילה פחים קטנים, הגימטיה שלהם, שטן. כלומר, יעקב אבינו רואה את מה שהולך להיות. רואה גם את החורבן. הוא רואה גם את הגאולה. יאספו ואגיד עליכם, נכון? הוא רואה את הכל. אבל הוא רואה שהוא רוצה גם לקחת את מה? את טבת שבט. שלכאורה הם פחים קטנים, כלומר, סתם חודשים. ולכן לא רוצה להשאיר אותם בחלקו. כי זה לעומת זה עשה אלוקים. אם יהיו החודשים בידי הקדושה, יהיה תיקון חטא אדם הראשון, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. משום שהזוהר הקדוש אומר שבחלק א', מי שרוצה לראות, מקורות למטה, דף למדת, אם יהיו בידי הקדושה, יהיה תיקון לאדם הראשון, כמאמר הזוהר הקדוש, דעה יעקב דוגמה עד האדם הראשון אבא. ושופרי די יעקב, כלומר, האור, צורה, יעקב, שופרי די האדם הראשון אבא. אז היה לו אחריות לא כלפי עם ישראל כולו, אלא בכלל כלפי הבריאה כולה. ועוד, היות וראה יעקב אבינו את כל הדורות, אשר יקרא אותם בכל דור ודור, כנאמר, ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר, יאספו ואגיד עליכם, את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. דרשו חז"ל, מי שרוצה לראות בגמרא בפסחים, אמר רבי שמעון בן לקיש, ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר, יאספו, תהפכו את הדף, ואגיד עליכם, ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין, ונסתלקה ממנו שכינה. כלומר, יעקב אבינו רואה את חורבן הבית, בית הראשון והשני, ורואה שרוצה השטן, שזה פחים קטנים, לקחת גם את חודשים טבת שבט, שהם כנגד החודשים תמוז אב. על כן ויאבק איש עמו עד עלות השחר. ועלות השחר רומז למה? לגאולה העתידה. כתוב, אז יבקע כשחר עורך. נכון? שרומז לגאולה. וארוחתך מהרה תצמח. והלך לפני צדקך, כבוד השם יאספה. לכן יעקב אבינו משתמש במילה הזה. היאספו ואגיד עליכם, כבוד השם יאספך. רומז על הגאולה. וכשמגיע השחר שהיא הגאולה העתידה, אותו מלאך אומר, ואומר שלחני כי עלה השחר. כלומר, זהו, ניצחת. אני לא יכול לקחת יותר ממה שיש בידי. מה יש בידי? רק תמוז ואב. ואני לא יכול לקחת את טבת שבט. ויותר ממה שיש בידי? אז יעקב אומר לו, ויאמר לא אשלחך, כי אם ברכת אני. מה החשיבות שהוא יברך אותו? לקח יעקב מידי שטן, את החודשים טבת ושבט. כי טבת שבט גימטריה אם ברכתני. אתה מוסיף את הכולל. כן, פילפ לוים, נכון? אומר לו, אתה עכשיו תוותר על החודשים האלה. זה אם ברכתני. אתה תיתן לי אותם, הם שלי עכשיו. נלחמתי בך וניצחתי. פילפ לוים, לא? משהו משהו. ולהבין עניין תוספת השם. כנאמר, ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי עם ישראל. עמד המלאך כי ניצח יעקב ולקח ממנו את החודשים טבת שבט. ולמה? לא יוכל להשפיע עליהם אלא במעט מה? קצת, זה הצום של עשרה וטבת. כי יעקב ישראל בדיוק גימטריה טבת שבט. אבל למה זה יעקב נלחם שהחודשים הללו יהיו בקדושה? לכן הוא חוזר על הפחים האלה. כי מה עניין הפחים? אך לעומת זאת, יודעים אנו כי בחודשים אלו יש תיקון שובבים. נכון, אנחנו בימים של שובבים. ולמעשה שמות בהרע בו בשלח יתרו משפטים, השנה זה גם תרומת יצווה בגלל שני הדרים, אבל היות ויש בהם דינים, אבל על מה אנחנו בתיקון שבבים עושים? דינים מצד הדוחה, נכון? מה אנחנו מתקנים בשבבים? דבר ששייך רק לדוחה, בכלל לא לנו כבר, לכן זה בימים האלה. ועל כן היה יעקב אבינו נלחם בשרו של עשיו שטן, ובמאבקו עמו נאמר, ויער כי לא יוכל לו, ויגע בכף ירחו, ותק הכף ירח יעקב, ויאבקו עמו. חכמים בילקוט שמעוני אומרים, סליחה, בתענית, אומרים, ויגע בכף ירחו נגע בצדיקים שעתידים לצאת ממנו. הוא עניין זרעו וזרע זרעו, שזה תיקון היסוד, ורומז לתיקון של האבון הידוע שנעשה עכשיו דווקא בחודשים הללו של טבת שבט. לכן נחזור לעניין. מצינו במשנה ובגמרא, אמר רבן שמעון וגמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. וזה מוערכו כותב, וכשם שטו באב שמחתו ומעלתו כמעלת יום הכיפורים, כי ישבו את זה, טו באב ליום כיפור, נכון? וממשיך ואומר, כי בו נמתקים הדינים, כי ביום הזה יחפר עליכם, יום הכיפורים, לתאר אתכם מכל חטאותיכם מפני השם תתהרו, מכורך המתקת הדינים הללו מתמתקים כבר דיני חודש אב מהאמצע שבו, מתתבב. ולכן, מיום תתבב באב ואילך, מתחילים ימי הרחמים הסליחה להתעורר ברוחניות שבהם. לכן, ואנחנו נכנסים לאלול, מיד מתחיל סליחות, מתחיל ההתעוררות. והנה, עוד טעם למיתוק הדינים בחודש אב. כי ביום תתבב שלו, וכדברי הזוהר הקדוש, דקיימה סיהרה והשלמותה. הירח שלם. ולכן, מה היא להשלמותה? דקיימה ב-15. כלומר, בתתבב יש שלמות של מה שהירח לקח. ואז זה אין דינים, כי היא שלמה.
תתבב באב דווקא?
בכלל, בכל ראש חודש, כל חודש. כך הוא בחודש שבט, שחודש שבט הוא כנגד חודש אב, ראינו, נכון? שזה בנוקבה וזה בדוחה. בטו באב יש את אותו יום שמשול ושווה ליום הכיפורים. ולכן טו בשבט הוא ראש השנה לאילן. יום טוב. וזה דברי מוערכו. כבר כתבנו סדר המועדות. בחג הפסח עד טו בשבט. נצח פורים. יסוד. סליחה. חג הפסח עד טו בשבט נצח. פורי נצח, סליחה. עד טו בשבט נצח פורים. יסוד זה חנוכה. הוד. ולפי שפירשנו מקום אחר, חנוכה בנצח ופורים בהוד, אז אם ככה, מה נשאר? שאין לו. מה חסר בספירות? יסוד. נכון? קודם כל. אחרי הוד ביסוד. לכן היום מוערכו יצדק מאוד שטו באב יסוד. ועכשיו תראו את הדבר המדהים היפה. ויעיד עליו רעו טו בשבט. שהוא מילוי הלבנה, מילוי כל הארץ, כבר טו בשבט, איפה הוא? גם ביסוד. כן, אחד מול השני, אז הם משלימים, תפכו את הדף. אז אם ככה, הנה ישבה מוערכו, אלו שני הימים טובים, למעלה אחת, ששניהם, טו בשבט, טו באב, שניהם בתיקון היסוד. שניהם קשורים לעניין הידוע. אך יש לברר, שמה שאמרנו, כי זה בחינת החודשים, זה בסדר, הבנו. אבל אנחנו יודעים שיש דבר שנקרא חודש, מועד, ויש דבר שנקרא זמן. הזמן זה בתוך המועד. כן? השעות שיש לנו. אומר, למעשה, ארי בדרוש בית מועד, מי שרוצה להסתכל, להסתכל בפנים, חג הפסח הוא חסד, כמו שראינו, נכון? בראש השנה, זה גבורה. נכון או לא? ראש שנה זה גבורה, זה דין. ואם זה ככה, חג השבועות הוא בתפארת. חנוכה, סליחה, כן, חנוכה ופורים נצח עוד. כן, אבל הוא לפני עצמו. וטו באב וטו בשבט, הוא לא הסביר. הוא לא אמר איפה הם. ולכן, מדברי מוערכו אנחנו מבינים שאם חנוכה ופורים עם נצח הוד, מה בא בתור? יסוד. ט"ו באב וט"ו בשבט יסוד, כמו שאמרנו. בסדר? הבנו איפה זה עומד? ואז יש לנו את כל הספירות שלמות בחגים. אז אם ככה, נבהר עכשיו עוד קצת יותר לעומק. ראש השנה ויום הכיפורים וחג הפסח הם חגים ממה? מקורם איפה? בתורה. נכון? דור איתך. הלאה. לכן הם בספירות חגת. וזה כלל שתזכרו. כל, וסליחה, וחנוכה ופורים הם בנהי. נצח עוד יסוד, נכון? עם ט"ו בשבט וכו'. כי כל מצוות דרבנן הם בנהי. כל מצוות דאורייתא הם בחגת. זה ההבדל ביניהם, במקום, בספירות. כל מצווה דאורייתא היא או חסד או גבורה או תפארת. אם מצווה דרבנן זה או בנצח או בעוד או ביסוד. בסדר? ממשיך לפי זה הדברים ונבין. היות שחנוכה ופורים אנחנו חייבים במצוות דרבנן. בפורים יש לנו מצווה עד לא ידע, שלוח מנות, זה מדרבנן. בחנוכה יש לנו מצוות הדלקת נרות, זה מדרבנן. עצומנו, אז יש לנו ביניי. כי הם שייכים לשם. עכשיו, למה הם שייכים לשם? אנחנו יודעים, שלמדנו בזוהר, אם אתם זוכרים, שאימה מתפשטת עד איפה? עד הוד. נכון? זוכרים את זה? יפה, שימו לב. הם חסדים גמורים של אימה, כלומר הבינה, שלמעלה הכל חסדים, שמתפשט האור עד הוד, לא יותר מזה. אז היסוד, אין התפשטות שלה. אך הנה לא מצאנו או התחייבנו בשום מצווה בט"ו בשבט ולא מצינו בו מנהג ישראל ביום החניתה של פירות האילן, כי ראינו העניין של ראש השנה בט"ו בשבט זה רק כדי להבדיל בין איזה מעשר בפירות האילן ולקבוע אורלה או נטע רווי. זהו, אין שום מצווה שהתחייבנו בזה, כלום. לכן אם כן יוצא שאין ט"ו בשבט כשאר החגים, שהם או בחגת או בנאי. אז איפה הוא? אז הוא חייב להיות ביסוד, כלומר זה עוד איך להסביר. אזי ט"ו בשבט הוא בחינת חסדים גמורים, והוא ביסוד, משום שהיסוד כולל את כל החסדים שירדו מכולם אליו. נכון? כי הוא האחרון, בזה. אז כל החסדים שירדו, ירדו ואצלו יש. והנה עוד אמר רבנו הארי, זה בדרוש בית מועד, שעניין המועדים אלו רומזים להתנוצצות של האורות העליונים בזמנים הללו. מה פירוש? לפי הזמן כל אחד מתגלה לפי הזמן והשעה. או בחסד, או בגבורה, או בתפארת, או בנצח, או יסוד. כבר כל עניין בפני עצמו. אם כן מצינו בדבריו שיש חג ביסוד. כי גם שם יש הערה, יש ספירת יסוד. אז מוכרחים להגיד שמדובר על מה? על ט"ו בשבט. אחרת אין ספירת יסוד, אבל היא קיימת, צריך להיות בה איזה חג, והחג זה ט"ו בשבט. כי כבר אמרנו שפסח, שבועות וראש השנה הם בחגת, חנוכה ופורים ונצחות, ונותר יסוד בו ט"ו בשבט. בחג הפסח עד ט"ו בשבט נצח, פורים, יסוד, חנוכה, הוד, וכמו שראינו מקודם אצל הארי, נכון? עכשיו מה העניין? למה זה חייב להיות יסוד? עוד דבר, עוד סיבה. אנחנו יודעים שהיו שבעה מעלות, שבע מעלות, יש, אומרת הגמרא, בט"ו באב. כן? שבע מעלות. הותרו שבטים לעבור זה בזה, זה היה בט"ו באב. הותר שבט בנימין לבוא בקהל, זה עוד לפני זה, בסיפור של ספר שופטים, פילגש בגבעה. אחר מכן הותרו השבטים לעבור זה בזה, ביטלו את המנהג שביטל עלייה לרגל, זה היה בט"ו בשבט, אנחנו יודעים שירובעם וצאצאיו שמו עגלים ומנעו, זה היה בט"ו בשבט. כל הנטיעות של אותו יום פסקה עורלה שלהם, אפילו מזמן מעט, מי שהיה אפילו לפני מעט, הגיע הזמן, זהו, הרוויח את השנים, שזה אפילו שנתיים וחצי, זה הפך להיות מותר. מתי מדבר הפסיקו בט"ו בשבט, בט"ו באב, סליחה. הרוגי ביתר ניתנו לקבורה בט"ו באב. וזה היה יום תבר מגל. ככה לשון הגמרא, מה זה יום דבר מגל? יום שבו היו, עד אז, עד ט"ו באב, היו כורתים עצים למערכה, כדי לשים על המזבח, מאותו יום לא. למה? כי אז היו כבר בגלל השרף שעולה באילנות, כבר היו תולעים, כבר העצים היו מתולעים, אז היה אסור להביא למזבח. אבל עד אז, היו קורטים עצים למזבח. יום דבר מגל זה כאילו יום תפסיק לחתוך, יום תפסיק לחות. אלה שבעה מעלות. ואנחנו יודעים ששבע המעלות הללו של אותו יום הם מכונים, הם למעשה מכונים יסוד, שהוא שביעי בכל מקום.
איפה הוא
שביעי? שביעי בכל מקום, מה הכוונה? יסוד, זה אם אנחנו סופרים את הספירות עם הדעת, אז הוא תמיד השביעי בכל מקום. וכן, הנה יש מקום לשאול. מדוע צריך, אם ככה, תיקון של שני פעמים תתווה? כי אנחנו רואים ט"ו באב וט"ו בשבט, הם כאילו משלימים זה את זה. אז עולה שאלה, למה צריך שניים? שאר החגים, כל חג מתקן את עצמו. כן? הוא עצמו. לא צריך עוד. גם סוכות, ראשון הוא חג אחד. זהו. ראש השנה הוא שני ימים, אבל כל יום בבני עצמו. כיפורים, יום בבני עצמו. נכון? אבל יש לנו קושיה יותר גדולה. הקושיה הגדולה, שמה עושים חג השבועות? חג השבועות הוא יום אחד, כן? אבל הוא בתפארת. ואם תפארת כלול משני צדדים, אז צריך שיהיה מה? יומיים חג השבועות. וזה שיהיה תיקון שלם. כי אם אתה בא ואומר שזה מצד היסוד, ולכן הוא כלול משני צדדים ימין ושמאל, אז צריך יומיים, אז מה עם חג השבועות? גם הוא בתפארת, והשבועות באמצע, אז הוא צריך יומיים שבועות. למה יש לו יום אחד? כבר יש פה שתי שאלות. מה? אני לא ראיתי מה הוא כותב שם.
הוא אומר שאם היו עושים המים יום טוב גם בארץ ישראל היה בא גאולה.
טוב, אני לא ראיתי את זה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז לנו יש כיוון אחר. בוא נענה על זה, שתי השאלות. ידוע שמידת היסוד כלולה מחסדים וגבורות. לכן בט"ו בשבט שהוא חודש שנמצא באיזה צד? דוחה, זכר, נכון? כי הוא מחודשי החורף. אז אם ככה, אנחנו מתקנים את מה? את החסד, לא, אנחנו בזכר. את החסדים שבדוחה, נכון? ובט"ו באב זה בצד הנוקבה. אז אנחנו מתקנים את מה? את מידת היסוד, את הגבורה שבנוקבה. נכון? את שניהם ביסוד. עכשיו, היות שמידת היסוד היא בקו האמצעי, שיש לו שתי הבחינות הללו, אנו צריכים שני זמנים לתקן אותם כמו שצריך. והיות והזמנים הללו, אין בהם לא חגת ולא נע. אין בהם לא מצוות דאורייתא ולא מצוות דרבנן. אז אני חייב להשלים אותם בשני פעמים, פעם פה ופעם שם. כי אין כוח של מצווה שיתקן, אלא אני הוא המתקן. אז לכן אני צריך פעמיים, כי אני לא יכול לתקן אותם ביחד. גם את זה וגם את זה. לכן, זה אפשרות אחת. להסביר. תשאל אותי על חג השבועות, אני אין לך, זה בכלל לא בעיה. למה שבועות יום אחד? כי חג השבועות הוא מדאורייתא. אז מצד הציווי, כבר יש תיקון אחד, ומצד זה שיש בו ביטול מלאכה הרי, כי יום טוב, אז זה הדבר השני, שהביטור מלאכה מאיפה הוא? מי תיקן אותו? כן, אבל מי תן את הפרטים? את הרבנן. נכון? כי משווים יום טוב לשבת. זה דינים שכבר כלולים מדרבנן. אז יש בו גם את צד דאורייתא, גם צד דרבנן, גם הקדושה העצמית, גם הקדושה שבאה ממצוות דרבנן, ואז הכל מתוקן. לא צריך שום דבר. הוא לבד, עומד לפני עצמו. לכן נפלה קושייה, גם זו וגם זו. יש דרך נוספת להסביר. ט"ו בשבט, אנחנו אמרנו שהוא בחינת יסוד. אבל, ליסוד אנחנו יודעים שיש יסוד ועטרת היסוד. עטרת היסוד היא גם כן, שייכת ליסוד. ולכן, האפשרות השנייה להסביר, שט"ו בשבט הוא היסוד. למה? כי הוא נמצא בדוחרה, נכון? ט"ו באב ונוקבה. אז זה עטרת היסוד, סוף היסוד. לכן עיקר השולי בין שני הזמנים הללו, שבט"ו בשבט יש חניתת פרי, שהוא ראש השנה לאילן, ובט"ו באב אין שום תקנה, כלום. שום דבר. ט"ו בשבט משמש לנו כמועד וגבול לעניינים מסוימים. ט"ו באב, שום דבר. זה שהם דאגו במנהג יפה, שבנות ישראל היו יכולות בכרמים, בסדר. אבל אין שם שום מימד של זמן, גבול, מדידה, שייכות, חלוקה. ולכן נהגו ישראל לעשות אותו יום טוב, רק מצד העניין שנהגו בנות ישראל לצאת. אבל אין שם שום מימד של מדידה, קביעה, שמשפיעה להלכה. כלומר, אנחנו למדנו שראש השנה לאילנות הוא כנגד היסוד, הוא יום קדוש, יום מיוחד, שבו אנחנו למעשה מתקנים את פרצופי אק וביע. זה מה שירצה. תיקון עולמות שלם. ולכן, איך הוא נקרא ראש השנה? לאילן. איך כתוב במשנה? איך כתוב במשנה? ט"ו בשבט ראש השנה לאילן, לא לאילנות. כי אילן זה הגימטריה של הוויה והדמות. 91. כלומר למעשה, זה שלמות. לכן זה נקרא ראש שנה לאילן. והוא שאמרו במשנה, מדויק. 15, בוא ראש שנה לאילן. עכשיו, כדי להבין את ההבדל בין בית שמאי לבית הלל, צריך להסתכל בשאר הגלגולים. נעשה את זה בתמציל, כי הזמן מאוד מתאחר. אנחנו יודעים ששני, כותב רבנו הארי בשאר הגלגולים, שבית שמאי ובית הלל שניהם שולשם בהבל. אלא שבית שמאי בצד השמאל שבהבל, צד הדינים שבו, ובית הלל מצד ימין, צד החסד שבו. לכן כל המחלוקות שביניהם הם באמת מאותו שורש, כי שניהם מאותו שורש נשמה. אבל זה חסד וזה דין. עכשיו, לכן צריך להסביר מתוך זה למה בית שמאי אומרים א' ובית הלל אומרים ט"ו. וזה בדיוק בקל עכשיו נביא. לכן, סבר בית שמאי שראש שנה לאילן זה לייחד קודש הבריחו ושכינתי מתי אילן, מתי? דווקא כשאין ירח. דווקא שהדינים שולטים. דווקא שיש חושך. ולהיות והוא בא מצד הגבורה, אז הוא אומר, א', כלומר עכשיו זה הזמן לייחד, מתי נייחד? שיש חושך, צריך לייחד, להאיר את האור, ולא כאשר יש אור. לכן הוא מתעקש, אומר לא, זה באלף. ולכן הוא רומז לזה, שמה מקריבים בראש חודש? שעיר אחד חטאת. כלומר, בכוח השעיר הזה, הוא רוצה לתקן את האילן, שמביא עבדנות. כי זה זמן הגבורה, שעיר רומז לדינים. לעומת זאת בית הלל, בית הורים לא. כי בזמן שיש דינים, סיהרה, כמו שאומר הזוהר, לא בשלמותה, ואז השעיר שאנחנו מקריבים, מה עניינו? כדי למתק במשהו את הדינים. אבל אנחנו לא יכולים להתגבר עליהם, כי הם שולטים. לכן אנחנו נחכה שהירח יהיה שלם, שהלבנה תהיה שלמה, שיהיה ייחוד הוויה והדנות בעולם שלם, כאשר יש שלמות, ואז השלמות תישאר. ואז יהיה אילן, שלם. זה שורש המחלוקת ביניהם. אבל בכל מקרה, בין זה לבין זה אנחנו יודעים שנקבע בית ט"ו, ואנחנו בדף האחרון. לכן, אנחנו רק נסיים במה שהתחלנו קצת עם יעקב אבינו. אצל יעקב כתוב, אומר האור החיים הקדוש, שיעקב כלול, כולל את כולם, גם את יוסף. בוו של יעקב כלול יוסף, כך אומר הזוהר הקדוש. איך יודעים את זה? הוא אומר מהפסוק. כתוב, וזכרתי את בריתי. בריתי מה זה? יסוד. יסוד מי זה? יוסף. נכון? צדיק, יסוד עולם, זה יוסף. ואומר בפסוק שנמצא בסבב ויקרא, אומר הפסוק, וזכרתי את בריתי יעקב עם וו. כלומר, רומז למידת היסוד, שהיא כלולה ביעקב. ולכן היא כלולה דווקא בברית, דווקא ביסוד. מה?
שכלולה ביוסף.
כן. יעקב, יוסף כלול באבא שלו, ביעקב. ולכן, מתי זה? רק כאשר יש שלמות. מתי יוסף כלול ביעקב? כאשר הירח שלם. ואור הירח שלם, לכן בית הלל אומרים, זה הזמן שבו מתקנים את אק וביה למעשה בשלמות. עכשיו, אם זה כך, אנחנו מבינים עכשיו את סדר ה-30 פירות שכותב, שמובא, ואומרים שזה בשם רבנו הארי. יש חלוקה ל-3 עולמות, 10, 10, 10, כל עולם 10 ספירות, כל פרי ופרי הוא כנגד עולם. יש 3 סוגי פירות, יש פירות שאנחנו רואים שהם כולו פרי, אני אוכל אותו כולו, אין בו פסולת, אני אוכל את כולו, אני יכול לאכול למשל ענבים, תאנים, תפוחים, כן, יכולים לאכול אותם כולם. כמו שהם. יש פירות שהם בחוץ, אבל יש גרעין בפנים. זיתים למשל, שבעת המינים, יש לו גרעין בפנים, אני לא יכול לאכול אותו. כן? או תמרים. מה? כן, אבל אוכלים, אפשר לאכול את זה. ניתן לאכילה כמו שהוא. הגרעינים ניתנים לאכילה כמו שהם. לא יכול. יש כאלה שאוכלים את זה. אני ראיתי אנשים בעיניי, פשוט אוכלים את הכל. כל התפוח, לא משאירים כלום. כן, טוב, זה לא תמיד אתה מקבל את זה עם עוקץ. חרוב אפשר לאכול. כן, אפשר. לא יודע אם טעים, אבל אפשר. והדבר האחרון, זה פירות עם קליפה בחוץ, כמו תפוזים, קלמנטינות, למשל רימון. כן, שם כלף את הקליפה והפרי בפנים, מגוזים, קליפה בחוץ והפרי בפנים. כלומר, והיום יש 10 ספירות בכל עולם, אז אוכלים כל סוג וסוג 10 פירות, ואז ביחד 3 ביה, כן? בריאה, יצירה, עשייה, אנחנו מתקנים את העולם של אק ושל עולמות ביה, כולם בשלמות, וזה ה-30 פירות. אמר נכון, אמר לי פה מקודם רב דובי, יש קצת קושיות על הסדר של הפירות הללו, למשל, לימון, אתרוג, מי יכול לאכול אותו כמו שהוא, זה... אז אני חשבתי על זה בזמן שאנחנו דיברנו, ועכשיו, אין דווקא הכוונה שאפשר לאכול אותו ככה חי, אפשר גם לבשל אותו, אבל אתה לא צריך לקלף כלום. אין קליפה שם. כולו פרי. לא נזרק כלום. ולכן אין שום בעיה בפירות הללו, למרות שטעמם כחי, לא הכי טעים. אבל אם תבשל אותם, אתה יכול לאכול אותם כמו שהם, ולא שום פסולת. היא רצון. להביא לי שבשמיים שנזכה לתקן עולם במחות שלי. והיה השם למלך על כל הארץ, אמן ואמן, וטו בשבט השנה, נזכה להבין אותו לעומק יותר. נדע שאנחנו מתקנים ביסוד, וטו בשבט הזה, כשם שנזכה לשמוח בטו בשבט הזה, כך נזכה לשמוח בט"ו בשבט הבא, בסליחה, בט"ו באב הבא עלינו לטובה, שבנות ישראל יהיו כמו בימי הבית, לאכול ובכרמים, וכל אחד ימצא את זיווגו הנכון, ומרב ימינו, אמן ואמן. שבוע טוב. כן.